כן, אנחנו השבת מתחילים בעזרת השם פרשת תרומה, ואנחנו נקרא על עבודת המשכן. וכאן הגמרא אומרת להראות חיבתן של ישראל, שהקדוש ברוך הוא יש לו את השמיים ואת שמי השמיים ושבעה רקיעים וכל ההיכלות שיש לו שם למעלה, ואלפי אלפים וריבו רבבות של מלאכים. אגב, רבנו ארי כותב שאתה רוצה לדעת את מספר מחנות המלאכים, זה 15 ספרות. אז בעשר ספרות כמה זה יוצא? עשר כמה זה? נו, אתה עובד משרד ה... מיליארד. תעשה 15.
זה מחנות.
כן. אז 110 עד 15 ספרות של מחנות של מלאכים יש לו. וכל המלאכים האלה, אין לו מהם הנאה. כי מה, הם מלאכים שהם נבראו בשביל זה, בשביל לשרת אותו. כמו שאמר המדרש, יש אחד אחד שיש בו מלאכים מיוחדים שמשוררים לפני השם יתברך. כל מלאך יש לו 1,000 פיות. בכל פה יש לו 1,000 לשונות. זה כבר מיליון לשונות יש. בכל לשון 1,000 מיני שירה וזמרה מזמר לקדוש ברוך הוא. היום בעידן המחשבים אנחנו יכולים להבין. לשון, תגיד, יש לו מחשב שיש לו 1,000 סוגי כלי נגינה שונים. והם שרים ומזמרים לקדוש ברוך הוא. וכמה מלאכים כאלה אין מספר. ומכולם אין לו הנאה אלא מישראל. ולכן ציווה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו בפרשה, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי. ואז ציווה גם כן 13 דברים, זהב וכסף ונחושת. תכלת, ארגמן, תולעת שני, שש, עיזים. אורות אלים מאודמים, אורות תחשים ועצי שיטים. שמן המאור, בסמים לשמן המשחה ולקטור את הסמים. אבני שואה ואבני מלואים, לאפות ולחושים. ואחר כך מאמר, ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם. אומר, משה רבנו תמה, מה? כל השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך, יש לך שמיים, אתה יודע מה זה שמיים ושמי השמיים? היום בעידן החלליות, אז אנחנו, יש לנו קצת מושג. רבנו הארי כבר כתב לפני 500 שנה, ולא היה מובן מה שהוא אומר. הוא אומר, כל העולמות שאתה רואה, מה שאני רואה, זאת אומרת, כדור הארץ הנוכחי הזה, וכל הגלקסיות, הירח, הכוכבים, וגם השמש, וכל מה שיש מסביב, כולם אינם אלא כגרגיר חול בים הגדול. מה שיש למעלה. היום בעידן החלליות רואים את זה, רואים שכל כדור הארץ זה כוכב אחד קטן. גם את השמש, אתה רואה אותה מרחוק, לא אותה בתור איזה גלגל, אבל אתה מתקרב, ככל שאתה מתקרב אתה מבין איזה מקור אנרגיה אדיר זה. וכל זה, ויש עוד מרחקים אינסופיים עד שאתה מגיע לרקיע. ומשם לרקיע שמעליו, ומשם לרקיע שמעל עליו. עד שבעה רקיעים, וכל זה תעשה בעולם העשייה. משם עולים לעולם היצירה, או מהיצירה לבריאה, או מהבריאה לאצילות. ועדיין לא הגעת אל מקום מושבו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כמה הוא מלך אדיר, מלך חזק, מלך נורא, מלך נשגב. וכל זה אמר הקדוש ברוך הוא, אין לי הנאה אלא לשבת בתוך עם ישראל. ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם. בכולה כמה היה בית קודש הקודשים? הגמרא אומרת 10 אמות על 10 אמות, כמו שהפסוק אומר, על הארון שהיה בתוך בית קודש הקודשים. ונועדתי לך שם, דיברתי איתך מעל הכפורת, מבין שני הקירובים אשר על ארון העדות, את כל אשר אצווה אותך את בני ישראל. שני קירובים כמין דמות שני תינוקות. רבנו בחי כותב, אחד דמות תינוק זכר, השני תינוק נקבה, תינוקת. מבין שניהם היה הקדוש ברוך הוא מופיע ומדבר אל משה. לא שמשה היה נכנס בפנים, משה עומד באוהל מועד והכל יוצא מתוך אוהל העדות, שזה בית המקדש, ונכנס אליו, הוא שומע את הקדוש ברוך הוא מדבר אליו. לכן מכאן תראה חיבתו של הקדוש ברוך הוא, חיבתן של ישראל, איך אהב אותם. ולכן בהתאם אנחנו נקרא את ההפטרה, שהיא מעניינה דיומה, על בית ראשון שבנה שלמה המלך. אגב, ידוע הוא, כך כותב גם רבנו הארי, שנשמת משה היא נשמת שלמה המלך. לכן שלמה אותיות למשה. לומר לך שאותה נשמה שהייתה אצל משה רבנו, באה בשלמה המלך. משה הוא שבנה את המשכן, בא אחריו שלמה המלך, בנה את בית ראשון. אלא מה? בגלל שחטא בעבר על שלושה דברים בתורה, והקדוש ברוך הוא אין אצלו חנופה. הזהיר בתורה, לא ירבה לו אנשים, לא ירבה לו סוסים, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. שלמה עבר על שלושת אלה, הפסיד. לכן נטרד ממלכותו שלוש שנים, היה כהלת, היה נודד ממקום למקום, וסבל כל הסבל הנורא הזה, שם חיבר את ספר כהלת כולו. אחרי זה החזיר אותו הקדוש ברוך הוא אל מלכותו, אבל נגזר שהבית שהוא בנה נחרב, נחרב בית המקדש. למה? מעשה ידי אדם. ואם היינו זוכים, שלמה היה נעשה מלך המשיח, והיינו יושבים לנצח עד היום יחד איתו, הרי הוא בנה כיסא של הקדוש ברוך הוא כדוגמת כיסא הכבוד, לא שעשה את זה לכבודו הוא, חלילה, צריך לכבד את הקדוש ברוך הוא. לכן פסוק אומר, שלמה ישב על כיסא דוד אביו ותיקון מלכותו מאוד, ועוד ישב על כיסא השם, ככה פסוק אומר, כיסא השם, שלו את הכיסא עם שש מעלות, עם כל הדמויות, דוגמת הכיסא הכבוד של מעלה, וכיסא הכבוד יש לו שש מעלות. כמו שנראה, תראה, הזוהר שואל, הפיוט שאנחנו אומרים בשבת ביוצר, כאן אין הבדל בין אשכנזים לספרדים, כולם אומרים אותו כאחד, אל אדון על כל המעשים, ברוך הוא מבורך בפי כל הנשמה, גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונו הסופרים הודו. שואל הזוהר, למה הפיוט הזה מתחיל, ויש לו את כל האלף בית, אבל כל אלף בחול אנחנו אומרים על כל אות מילה אחת. איך בחול אומרים? אל ברוך גדול דעה, הכינו פעל זהורי חמה, טוב יצא כבוד לשמו, מאורות נתן סביבות עוזו, פינות צבאות קדושים רוממי שדי, תמיד מספרים כבוד אלו קדושתו. על כל אות מילה אחת. אבל בשבת לא כך. שבת, אתה רואה שאומרים פיוט שלם, חיברו אותו אנשי כנסת הגדולה ברוח הקודש, היו נביאים כולם, חיברו אותו, על כל אות יש משפט שלם. אל אדון על כל המעשים, כמה מילים יש שם? אל אדון על כל המעשים, חמש. ברוך ומבורך בפי כל הנשמה, גם חמש. אחרי זה עובר לארבע. גדלו וטובו מלא העולם, ארבע. דעת ותבונה, סובבים עודו, ארבע. אז תראה בסוף, אחר כך שבח, אנחנו מגיעים לסוף, שבח נותנים לו, פתאום שתי אותיות האחרונות, עוד פעם משתנה. אבל הפעם שינוי שלא היה, שבח נותנים לו כל צבא מרום, שש. תפארת וגדולה, שרפים וחיות, אופני הקודש, גם שש. למה זה מסיים בשש? מתחיל בחמש. ממשיך בארבע ומסיים בשש. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר כך. רוב הפיוט זה ארבע, זה ארבע רגליים של הכיסא. זה מדבר על כיסא הכבוד. ארבעת רגלי הכיסא, הכיסא יש לו ארבע רגליים. אבל הוא מתחיל בחמש לומר שזה כיסא השם. כיסא השם יש לו עוד ה. ועוד ה היא כפולה. אתה אומר ה, כאילו אמרת ה, ה. ה. אז מתחיל, אלו עם כל המעשים, חמש. ברוך וברוך וכל הנשמה, גם חמש. זה ה, ה. סופו מרמז על המדרגות של הכיסא, שש. שש מעלות לכיסא. אז צריך לעלות לכיסא, יש לו שש מדרגות. זה הטעם שהזוהר, פרשה שלנו, פרשת תרומה, כותב שאם אדם רוצה לעשות בית הכנסת דוגמה של מעלה, צריך לבנות אותה עם 12 חלונות. כי בית הכנסת של מעלה, 12 חלונות. כך כתב גם מרן בשולחן ערוך, והמקור הוא מהזוהר. ה-12 חלונות עושים לבית הכנסת. אחר כך, מה עושה שם? טבעה. הטבעה איפה צריכה להיות? במרכז בית הכנסת. והטבעה יהיה לה שש מעלות, ואיפה השביעית? זה השולחן שהספר תורה מונח עליו. תראה בצפת, בתי הכנסת העתיקים של צפת שבנו אותם לפני 500 שנה, כמו של רבי יצחק אבוהב, של מרן, של רבנו הארי, רבי יוסי בנאה, תראה שם יש 6 מדרגות עולים לטבע, כמו מגדל, החזן נמצא כאילו למעלה, גבוה, 6 מדרגות, והספר תורה מונח על השביעית. ולמה 6 מדרגות? דוגמת כיסא הכבוד, ככה יוסים. כך זה, זה, זה העניין, הסוד של כיסא הכבוד, שהוא 6 מדרגות. שלמה המלך גם אותו דבר עשה. 6 מדרגות, ואחר כך הכיסא עצמו, זה כאילו מדרגה שביעית. וכל זה הוא עשה כדי להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם. לא לכבוד עצמו עשה. שהמדרש מתאר שהיה עולה, היה אריה מפה ודוב מפה, נמר מפה וזאב מכאן, וכן אחרי זה היה עולה עד שהיה מגיע בסוף נשר, היה בא לקראתו, שהיה יושב על הכיסא, יונה הייתה באה לכבודו, והנשר היה מוציא את הספר תורה ומניח אותו בחיקו, היה יושב למלוך בספר תורה איתו, היו באים עדים להעיד לפני שלמה, אם היה באיזה עד, הוא מעיד איזה דבר שקר. רק מתחיל להגיד שקר, מיד האריה נוהם עליו איזה נהמה, והנמר עושה לו עם הציפורניים והשיניים, וזה היה נבהל. אז שאלו הפוסקים, רגע, מאימתי אנחנו פוסקים דינים ומוכחות משפטיות לפי מלאך ולפי שרף? תאמר, בסדר, זה האריה הזה עשוי מזהב, זה המלאך שממונה עליו, הוא היה מפעיל אותו. כי זה אריה יכול לדבר, לעשות משהו, למלאך. בסדר, אבל אם אתה, אנחנו שומעים למלאכים, המלאכים יכולים להגיד לי איזה משפט צדק, איזה משפט לא צדק. יבואו כל המלאכים שבעולם, יגידו לי לשנות דבר אחד מהתורה, אני לא מקבל. או יבוא אחד בחלום, למשל לפי ההלכה, יש חלום. יבוא אדם, אביו בחלום, ויגיד לו, תשמע, יש לי אוצר מתחת הבלטה מספר 9 בבית. תספור, שורה 7, בלטה מספר 9. תוציא אותה. יש שם אוצר של אבנים טובות. תיתן אותה חצי שלך, חצי של השכן. שמע לו, לא שמע לו. לפי הלכה, הגמרא אומרת, אם בא אליו בעל החלום ואמר לו כך, תחת הבלטה, תיקח את כל האבנים טובות, קח אותם בשלך, שלך זה. לדברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. יש מעשה בגמרא עם רבי מאיר. היה פעם אחת בא אליו איש אחד לבית המדרש. אמר לו רבי מאיר, אני ראיתי בחלום, אבא שלי בחלום. בא אליי ואמר לי, בגג, יש כמה כך וכך קופסאות. תוציא את הקופסה הזאת, הקופסה ההיא, והקופסה ההיא שמה בסוף, בפנים תמצא איזה ארגז, יש שם מעות, כך וכך של 100, כך וכך של 200, כך וכך של 50, כך וכך של 10. וזה, חלק זה שייך לפלוני, חלק זה של מעשר שני. הלך, פתח את האוצר וראה שבאמת זה בדיוק איך שבחלום אמרו לו בדיוק, והוא לא ידע מי זה בכלל. הלך לשאול את רבי מאיר, אמר לו שלך הם, ובחלום אמרו לי של מעשר, אמר דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. והגאון חידה מביא את זה בספרו שם הגדולים. הוא הקשה שם על מעשה עם הרדב"ז, עליו השלום. הרדב"ז פעם אחת שאלו אותו אם מותר להדליק את המקטרת, אז לא היה סיגריות. המקטרות של אז, או הנרגילה, שהיו שמים, קורא לזה הפיפה. קראנו פייפ, היו שמים בפה, ומושכים, כמו בזמן הטורקים. יש להם פה איזה גחלים, צלחת כזאת, שיש עליה גחלים, ועליה היו שמים מיני עשבים. פעם בירושלים היה ב... חנויות עתיקות של פעם, ככה היה, כמו בשווקי המזרח, לא הייתי שם ברוך השם, כמו בקהיר, בסעודיה, בג'הנם שם, אבו דאבי ואבו קטר. אז הם שם, כל היום אין להם מה לעשות, שבים 8 שעות, 10 שעות, משועממים, אין עבודה, אין... תוהו ברעה. נבראו לתוהו, להבל וריק. אמר, המדרש אמר, שזה כמו ג'וקים הם. צ'וק הזה לא עושה כלום, רק מדי פעם יוצא מטריד, זה ככה זה. אז היו יושבים ומעשנים להם. אז עכשיו היו גם היהודים, למדו מהם, פעם היהודים מסכן עייף, יש לו דאגות, רוצה לשכוח מהצרות שלו. הולך לקפה שם, יושב איתם. עכשיו הוא רוצה להדליק לו את האש, זה וולע, אומרים בערבית, וולעו. אז הוא בא לוולע, ומביא לו נר להדליק. אז יש נרות שהם זה, פעם היו עושים נרות גם מחלב, מה זה חלב? זה שחם, זה אסור באכילה, חלב מי שאוכל ממנו קראת. עכשיו אם אתה שוחט כבש או עגל או כל בהמה חוץ מחיה, כל בהמה שאתה שוחט צריך לנקר אותה, חלק האחוריים אנחנו לא לוקחים, היום שוחטים כבשים, לוקחים רק את החלק הקדמי, אבל החלק האחורי מלא חלב, וגם האיברים, יש בהם איברים שצריך איברים פנימיים, אמנם זה טעים, אבל צריך לזה. אז יש מוצאים רק את הליה, ליה זה העלייה, של לעשות ממנה, מה עושים ממנה? מוכרים אותה לעשות שווארמה, היינו כאילו, הכל שישראבלוף. אני מוכר לך שווארמה של כבש, זה כולו בשר הודו, או כל מיני, הלוואי בשר הודו, זה כל החלקים שנשאר זבדה, לקט, שכחה, פאה, משיחון וביחון, שאסף, מדביק את זה שם על השווארמה, שם עליו איזה חתיכת שומן של כבש, העיקר יהיה ריח של כבש, ואנשים מבסוטים, עושה לפה, שם לו, חותך לו, שם לו שם, לך תדע מאיפה זה ומה זה, בחמינן, זה גם כן כמו פצצת אטום בתוך הבטן, מכניס. אז זה, החלק האחורי כולו מלא חלב, החלב הזה היו עושים ממנו, לא זורקים, אף פעם שום דבר לא היו זורקים, כל דבר היו עושים ממנו איזה משהו. החלב הזה עושים ממנו נרות, זה מצוי, היו עושים נרות של חלב. חלב פירושו בערבית שחם, זה ההבדל, הגמרא אומרת בחולין, צריך להיזהר בין חלב לבין שומן. פעם כל הסבתות שלנו היו בקיאות בניקור, זה נקרא ניקור. מה זה ניקור? אחרי שחותכים את הבהמה, חותכים אותה לשתיים, אחר חותכים אותם לרבעים, ואז מוציאים את החלקים ומתחילים לנקר. סכין מיוחדת לניקור, אסור באותה סכין שאנחנו חותכים את הבשר לחתוך את החלב. למה החלב הוא אסור בהנאה, אסור בהנאה גם. אז מה היום עושים? עם סכין מיוחדת מוציא את החלב, מקלף אותו. החלב זה כמו שכבה יותר לבנה, היא לא דומה לשומן. השומן זה נדבק בתוך הבשר ממש, אבל החלב הוא נקלף. זה טבעו של החלב, אבל מה צריך אומנות? לדעת, סכין חדה מאוד, מוריד אותו כולו, מוציא אותו, זה זורקים. אבל פעם לא היו זורקים אותם, אוסף את החלב הזה, עושה מזה נר. נר, לפיד, נרות. אז לא היה מקום חשמל, מקום כל המוצרים האלה שיש לנו היום טכנולוגיה, היו משתמשים בחלב, עושה נר. הנר הזה היה נזהר שלא יטפטף לו על הכלים. למה אם יטפטף טיפה אחת על הכלי, אסר אותו. זה כמו בשר חזיר. ביותר חמור. בשר חזיר, מי שאוכל, עובר לב מהתורה. אבל חלב חייב קראת שמצילנו. אכל כזית חלב, חייב עליו קראת. יותר חמור מבשר בחלב. והוא אסור בהנאה. אז הם עושים מזה נרות. כותב הרדב"ז, בא אחד לשאול אותו, אני רוצה להדליק את הוולע, את הנרגילה שלו, מהנר של החלב. אז הוא ייקח נר, עשוי מחלב, ומהשלהבת הוא ינשוף, ישחב באוויר של הנרגילה, של הפיפה הזה. אמר, לא מותר, אל תיגע רק בנר. למה? שראיתה. הוא פסק שמותר. בלילה באו אליו בחלום, מלאך, ואמר לו, איך התרת? איסור. קרא לו פסוק בעמוס. שותים במזרקי שן, ככה שם הזכיר לו, שותים במזרקי, זה כמו מזרקי שותים, שותים את הטבק, את העשן, נקרא שתייה, שתיית הטוטון, כתוב בהלכה. קם בבוקר, הלך קראת האיש הזה, אמר לו, אסור, אני פסקתי לך איסור. והרדב"ז, הרדב"ז הרבה פעמים היה פוסק הלכות על פי חלום. היה איתו מעשה נורא, הרדב"ז היה, תדעו, חי למעלה מ-110 שנים. היה קודש קודשים, בדורו של מרן רבי יוסף קארו. הוא היה חותם רדב"ז בדוד בן זמרה, זה בשתיבות רדב"ז, ראש הרבנים בעולם היה, מכל העולם היו פונים אליו וכולם היו מעריצים אותו מאוד מאוד, היה גם מקובל גדול. תראה בסידור של יום כיפור יש כתר מלכות, יש לרבי שלמה אבן גבירול, יש כתר מלכות לרדב"ז ויש כתר מלכות לערב כיסא אליהו, זה רבי אליהו מני. אז זה הרדב"ז עליו השלום. אתה קורא את הכתר מלכות שלו, מתאר את כל הרקעים בשמיים, את ההיכלות, את הכוכבים ברקיע, כל התפקידים שלהם, כל מה שיש שם, משהו מבהיל. אתה לא מאמין, זה בשר ודם, כך יודע. כתב פירוש על הרמב״ם, על מה לא כתב? יש לו שאלות ותשובות, יש לו למעלה מ-5,000 שאלות ותשובות, רובם היו באקדמיה הצרפתית. הרב חידה בזמנו היה בצרפת, הלך שם לאקדמיה ועיין שם 3 ימים ו3 לילות בכתבים של הרדב"ז, כתבי התממש שלו. הרי היה הרדב"ז עליו השלום, היה איתו פעם מעשה נורא. הוא היה יושב בלילות, היה הולך בדרך, יושב בלילות, לא עוסק בתורה. למה? היה יוצא בדרך מבית הכנסת, אז אנשים באים שואל שאלות, לפעמים שואלים את הרב שאלה, לא אומרים את השאלה בשלמות, והרב יכול לפסוק, אז זו תשובה לא נכונה. חסר מילה, או הוריד מילה, או שמילה אחת לא נשמעה כמו שצריך, כל השתנה. אז הוא לא היה שואל, לא ענה לאף אחד. לא, לא, לא שאל אותי. אתה רוצה שאלה, תכתוב לי אותה, שים לי אותה בכיס, אני בבית, אני אעיין, שיהיה לי תשובה, אני אחזיר לך את התשובה, על אותו דף. ככה היו עושים. זה השאלות של הרדב"ז. אז היה לו גלימה שלו, אחר כך המצנפת. הוא עושה לו מצנפת מטעם המלוכה, הוא היה במצרים. תחילת ימיו היה במצרים, סוף ימיו עלה לצפת, נפטר שם. עלה המצנפת, המצנפת יש לו לפה, קוראים לזה לפה, כמו התמונה של רבי יוסף חיים, ראית איך זה הולך מגולגל? והלפה הזה יורד למטה, יורד משם כמו שובל, כמו שעושים לקלה לפעמים, הסמלה שלה או העטרה שלה. זו היה לו עטרה ויורד שובל, והם היו לוקחים, הוא היה הולך, הוא אפילו לא רואה. כותב, אחד העם כותב את השאלה שלו, בא לבית הכנסת, גומר את התפילה, הרב יוצא, מכניס את התשובה שם, את השאלה, את הפתק עם השאלה, תוך זה. הוא בא הביתה, מוריד את המצנפת, מוריד כמה, לפעמים יש 10 מכתבים, פעמים 15, פעמים 20, פעמים 50, כל שבוע היה בין 50 ל-100 שאלות. הוא היה יושב, כותב אותם. אז היה יושב בלילות וכותב תשובות. כותב פירוש על הרמב״ם ועוד ספרים, יש לו צמח דוד, מגן דוד, ושמו היה דוד. כתב כמה וכמה חיבורים. לילה אחת היה יושב לומד, די, נהיה חצות, קרא תיקון חצות, אמר לך לישן איזה 2-3 שעות, נקום בעלות השחר, תתכונן לבית הכנסת. נכנס לישון, הנה רואה בחלום איש אחד מאנשי הקהילה שלו, זקן, היה סוחר ידוע שיש לו בית מסחר גדול, עם ענפים וסניפים בכמה מקומות, נפטר. מודיעים שנפטר. טוב, הרדב"ז רואה בחלום שהוא נמצא למעלה, עלה למעלה לרקיע, הרדב"ז עצמו עולה, והוא יושב שם, רואה את בית דין של מעלה, יושבים 3 דיינים, כל אחד פניו מאירות כשמש, איזה נשואי פנים, קשה להסתכל אפילו בפנים שלהם, מסנוורים, מהאור. והנה בא קטיגור, מלאך לבוש שחורים כולו, ועמידן. והוא אומר, עמוד על רגליך, אומר לו בית הדין, עמוד על רגליך פלונים, בן פלונים עומד. אומר לו, אתה קוראים לך כך וכך, כן. אתה נולדת לאביך, קוראים לו זה וזה, כן. הנה אבא שלך, אומר לו, הנה בא, לראות את המשפט. אמא שלך קוראים לה כך וכך, כן, הנה היא באה למשפט. הרב שלך שלמדת אצלו, שהיית בתלמוד תורה, הנה בא גם כן. שיעידו עליו, שהם לימדו אותו, כי אם יגיד לא למדתי, יש פה מורה, יגיד אני לימדתי אותו כך, והמורה הוא לימד אותו כך. עמדו כולם, מה טוב, יפה. והוא הרדב"ז יושב שם על איזה ספסל בצד, מסתכל, תמיה, מכיר את האיש הזה, מתי מת, אולי הלילה, הוא בחלום, כל זה בחלום. והנה עומד הקטגור ואומר עליו כל מיני דברים, והביאו לו אחר כך בא המלאך של הזכויות, אומר את כל הזכויות שיש לו. תאר, כך וכך מצוות עשה, כך וכך תרומות, כך וכך קרא תהילים, כך וכך למד, כך וכך כיבד תלמידי חכמים, עשה כיבוד אב ואם, עשה צדקה, נזהר במצוות מזוזה, נזהר בתפילין, תהילה גדעלה, סניגוריות, והכל, ורואים הכל תמונות של כל המציאויות, כל מה שאירע איתו. הרדב"ז תמיה, איזה משפט זה, איך מדקדקים כל פרט, מחשבה, איך חשב, כמה הזיע וכמה טרח, ואיך קם בלילות, ואיך רץ, ואיך עשה, הכל אשר לכל. והנה הודיע בדין, קורא לשמש, יש שם שמש אחד בחוץ שהוא קרוז, יש לו אוהב מיקרופונים, יש את המיקרופון, יש לו את כל הרמקולים שברקיע שם למעלה, מודיע ומכריז, הקשיבו הקשיבו, עכשיו פלוני בן פלוני מת היום הזה והוא נידון בבית דין של מעלה, כל מי שיודע עליו איזה סניגוריה או קטגוריה יבוא, כי עוד כמה רגעים פוסקים את דינו. והנה הגיע מלאך אחד אבו שחורים, אמר אני יש לי עליו ללמד עליו קטגוריה. מה הקטגוריה? האיש הזה אומר תעמוד ותעיד עליו, אומר האיש הזה היה לו בית מסחר, והיה במסחר הזה מייצר שטיחים וכך וכך וכך. נו ומה היה? יום אחד היה בשבת, היה יושב בבית שלו אוכל ושותה על שעודת הבוקר, רואים תמונה, יושב אוכל שותה שעודת הבוקר, הוא אוכל והנה בא שליח של המלך גוי, ביקש ממנו, נתן לו את המפתח ולא עוד אלא הוא הלך איתו למפעל, פתח את המפעל והוציאו משם הסחורה ונתן לו יצא בשבת והיה מזה חילול השם, ואם כן נמצא שעשה מלאכה בשבת. הוא עמד הקטגור, אומר אני דורש על זה 7 שנים גיהינם. רלפס שמע את זה נבהל, 7 שנים גיהינם על דבר כזה, זה בכלל לא אסור, הוא לא עשה עבירה. מרוב הפחד שלו על בהלה התעורר, רואה איזה חלום, וואי, הוא מסתכל, רואה רק העת את כס לישון לפני 15 דקות. אבל מה התריד אותו השאלה הזאת, מה זה שדבר כזה, זה לא גיהינם על זה. קם, אמר אני אעיין רגע בספר, הדליק את הנר, נטל ידיים, ברך על נטילת ידיים, ברך ברכת התורה, הלך לחדר הספרים, לקח איתו את המנורה, הלמפה, הולך איתה לשם, הוציא הרמב״ם, הוציא גמרא מסכת שבת, הוציא עוד מפרשים שיש, ישב, התחיל לעיין, מה זה לא ככה, הוא לא עשה, איש הזה לא עשה עוון, לא מגיע לו גיהינם, זה מותר, הוא לא טלטל מוקצה, לא עשה כלום, זה גם ציווי של מלך וזה. שפתח את ה... יש לו יום, כמו יומן שכותב שם את כל השאלות שיש לו שם. הוא היה איש מאוד מסודר. קח את הכסת של הדיו, פתח אותה, קולמוס התביל אותו, ולכתוב. הלילה הלל כך וכך, כמה הלילה נגיד ראש חודש א' אדר א', ליל א' אדר א', ראש חודש, ואני בחלומי, על מיטתי, בחצות הלילה, ראיתי פלוני אלמוני, כותב היו, השמש מרוב היו, ראיתי שמת. הוא עוד לא יודע כלום, חי האיש הזה לא חי, לא נחזיק אותו בתור, חזקה של חיים יש. טוב, ראיתי שכך וכך וזה, והנה אמר הקטגור שם בשמיים, שהוא מגיע עד 7 שנים גיהנום, ולא היא. ולכתוב, גמרא מסכת שבת, דף קוף נון א', אומרת כך וכך. פסק הרמב״ם בהלכות שבת, פרק כ"ט, כך וכך. וכך הקשה משנה למלך, וכך תרץ, ועוד יש זה ויש זה. ואני נראה לי שאין בכך כלום, בדבר הזה הוא מותר, לא עשה שום עוון. שאיר את הדיו שהתייבש קצת, אמר מה אני אעשה? אני אכנס לישון, מחר יש לי בית דין, אני עייף, אני לא ישן. כתב את כל הראיות, הלך לישון, נכנס למיטה, חזר, הפעם שר עם הבגדים שלו, נכנס לתוך המיטה, ישן, המשך החלום, זה כמו, יש לא עליכם להבדיל סרט שלא תדעו, יש פתאום הפסקת פרסומות, באמצע. רואה את ההמשך. רואה תמונה כאילו עומדת, והנה התמונה נעה. והוא עדיין עם היד עושה ככה, 7 שנים גיהינם, עם היד. רואים את היד שלו, אומר אב בית הדין, יש מישהו להגיד איזה סניגוריה, הקרוז, עכשיו הוא מסתכל על הקרוז במבט. הוא יוצא עם המיקרופון, הקשיבו, הקשיבו. עכשיו נידון בבית דין של מעלה, פלוני אלמוני, על כך וכך, מי שיש לו איזה תשובה להגיד, ורואה קטגור רוצה 7 שנות גיהינם, מי שיש לו איזה סניגוריה שבוא ויגיד, והנה, מלאכים, פרוז'קטורים וזה, הגיע המלאך, אומר רגע, אומר כן, אני שתעמד עליו סניגוריה, האיש הזה תושב קהיר במצרים, נו אז מה? אומר לו הבית דין, מה זה שייך? אומר שייך וחצי, הרב שלו זה הרדבז, רבי דוד בן זמרה, ברגע הזה הרדבז למטה, כתב פסק שהאיש הזה לא עשה שום עוון, מראה להם את הקלף. עליהם הנה, בית הדין רואים, מסתכלים, אומרים לו זה הרב שלך הרדבז? הוא אומר כן, אתה מכיר אותו, אתה, כן, אני כל שבת שומע את הדרשה שלו, ולפעמים כל יום, שיש לי, היה לי זמן, הייתי בא לקריאות, הייתי לתורה, שומע את השיעור שלו. אז הוא הרב שלך, הוא אמר עליך מותר, לך לשלום, יאללה, מיד הקרוז, תזמורת, קדימה. תן להם הוראה, צאו שערים השכם, ימים על ימי מלך תוסי וכל מיני בשביל מקהלות וכל המלאכים טוטוטו עם חצוצרות ושטיחים ואיזה רעש גדול ונהיה אורות בגן עדן וריח ובזמרה והרדבז התעורר. אתה התעורר? וואי, כולו מבוהל, איך זה? מה זה? מה זה צריך להיות? חזר לשולחן שלו, כתב הערב שוב בחלומי, ואישן, והחלום שנית, והערב החלומי. שכך אמרו, והסכימו, אם זה מן השמיים, וחתם את שמו, צריך כבר לרח הלישון, די. הקה לבוקר, לפנות בוקר הגיעה בית הכנסת, והנה הגיעה השליח, הודיע שפלוני, בן פלוני, נפטר הלילה. אז הוא כבר עוד לפני שהודיעו בעיר, בכלל ידעו שמת, כבר ראת בזרת המשפט וראת הכל וכתב, אז הוא היה בעל חלומות. אז אם כן, הרב חידה עליו שלא מביא את זה. הוא אומר, רגע, יש לי פה סתירה, מה אמרנו מקודם? משנה מפורשת, שאם באו אליו בחלום, אבא שלו בא ואומר לו, תשמע, יש לי למעלה בגג, אני השארתי לך שם המתמון, תפתח ותראה, כך וכך מטבעות של 100, כך וכך של 50, כך וכך של 20, זה של זהב, זה של כסף, זה של נחושת, זה שייך לזה, זה שייך לזה, שייך לזה. מה אתה אומר? דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. ויש פסוק, החלומות שם ידברו. ואמר, היה חכם הרב חידה אומר, אם אני רואה חלום טוב, אני קם בבוקר. אם זה חלום רע, חס ושלום, אני אומר, חלומות שם ידברו. אבל אם אני חולם שאני הפכתי איזה משהו, מינו אותי, נתנו לי, אני קם בבוקר, אני אומר, חלומות, שב ידברו. אז תלוי איך אתה מנגן את זה. תנגן את זה לשון שאלה, או תעשה את זה סימן קריאה. לפי זה ככה יהיה בשמיים. זה אומר, אז מה זה? תשמעו רב חידה איזה גאון, כתב תירוץ נפלא. אומר, תשמע, לגבי להוציא ממון, אני לא יכול להוציא ממון על פי חלום. לא יכול להיות שמחר בבוקר יבוא לי מישהו יגיד, שמע, אבא שלי חלם בלילה ואמר לי להגיד לך שתיתן לי 100,000 שקל. נגיד לא, תגיד לא, אז אני אגיד לא, תגיד לאבא שלך שיבוא בחלום מחר אליי ויגיד לי שאתה תיתן לי 1,000,000 שקל. זה לא הולך ככה, על פי חלומות לא מוציאים כספים ולא שום דבר. אבל בעל החלום יכול להגיד לאדם, להזהיר אותו מאיזה איסור, זה כן. או מאיזה חס ושלום דבר של סכנה. וזה אנחנו חוששים. לכן הרדב"ז, מה שראינו שהוא הרבה פעמים שינה את ההלכה, או חזר בו בגלל איזה חלום, מפני שזה דבר של איסור, דבר של איסור, אבל בזה אנחנו מתחשבים בחלום. לא, בכי לא מתחשבים בחלום. גם שלמה המלך היה לו חלום, הגמרא אומרת. והפסוק גם מעין עליו, היכת שלמה והנה חלום, אז תבואנה שתיים נשים אצל שלמה, בזמנו יעקב אבינו חלם, יוסף הצדיק חלם, להבדיל גם פרעה חלם. טוב, גם גוי חולם לפעמים. אז אם כן יוצא, זו החוכמה. חוכמה שנתן הקדוש ברוך הוא לחכמים, יאב חוכמתה לחכימין, ומנביעה ליד אבינו. עכשיו נקרא בשבילכם את ההפטרה, כמה פסוקים, ונראה מה העניין פה. ואדוני נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר לו. ויהי שלום בין חירם ובין שלמה, ויכרתו ברית שניהם. ויעל המלך שלמה מס מכל ישראל, ויהי המס 30,000 איש. וישלחם לבנונה 10,000 בחודש חליפות. חודש יהיו בלבנון, 2 חודשים בביתו, ואדון ירם על המס. ויהי לשלמה 70,000 נושא סבל, 70,000 חוצה בהר. לבד משרי הניצבים לשלמה אשר על המלאכה, 3,300 הרודים בעם העושים במלאכה. מה זה והשם נתן חוכמה לשלמה? ודאי. יש איזה דבר בעולם שאדם יש לו שזה לא מהקדוש ברוך הוא. לא. מאיפה יש אדם עושר? הקדוש ברוך הוא נתן. מאיפה יש לו בנים? הקדוש ברוך הוא נתן. לכן הפסוק אומר, מי הקדימני ואשלם? אמר הקדוש ברוך הוא, מי קדם אותי ואני אשלם לו. שבו אדם יגיד לקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, אני מגיע לי שכר, היה לי בן, עשתי לו ברית מילה. לא, מי הביא לך בן? אני הבאתי לך בן. טוב, אני צריך לשלם לך. אני עשיתי פדיון הבן, אני למדתי תורה, מי נתן לך חוכמה? אני נתתי לך. במה קראת בפה? בלשון? מי נתן לך לשון? אני נתתי לך לשון. שפתיים, שיניים, הכל אני נתתי לך. כל אדם אגיד, אני שרתי לכבודך, בסדר. מי נתן לך קול? הקדוש ברוך הוא, לא אמר הפסוק, כבד את אדוני מהונך. דרשה הגמרא, אל תקרא מהונך, אלא מגרונך. שאם נתן לך קול יפה, תשיר לפניו. נתן לך צחות לשון, תדבר לפניו, ספר את התורה. למדת התורה, זה לא בשביל שתשאיר אותה אצלך. תוציא את התורה החוצה, יפוצו, מעיין אותך, החוצה, ככה אמר שלמה במשלי. וכן, אז זה הדרך. אז אם כן, ודאי שלמה קיבל את החוכמה מאת השם, ועוד ידוע ששלמה היה חכם מכל האדם, פסוק לפני כן, פרק לפני כן כותב, לפניו לא היה חכם כמוהו, ואחריו לא יהיה כן. אלא יש שני מיני חוכמות לאדם, שניהם מאת השם. יש חוכמה שהיא חוכמה מולדת, נולד איתה. למשל, הגמרא אומרת, פעמים אבא חכם מביא גם בן חכם. כי זה עובר תורשה. יש דברים עובר בירושה, עושר עובר בירושה, יופי עובר בירושה. לא ראינו אבא מכוער, יש לו בן יפה. ולא אבא יפה, יפה תואר, יצא לו בן מכוער. זה דבר מאוד קיצוני שיהיה. רוב העולם, הבן מקבל יורש מאבא שלו גם תכונות, גם אישיות, וגם חוכמה, וגם עושר. אז שלמה היה חכם, וגם הגמרא אומרת שבטח היה לו חוכמה משלו, מצד אבא שלו, כי דוד המלך היה איש חכם מאוד, היה נבון לחש. היה רואה בן אדם לפי הפנים שלו יודע מה הוא. היה אדם שואל, לפעמים לא יודע לנסח את השאלה, דוד כבר היה יודע את השאלה. הכל היה מבין. והשם עמו, הלכה כמותו בכל מקום, דוד המלך, כך זכה. היה לו ויכוחים לפעמים עם חכמי ישראל, מה שהוא היה אומר בסוף יוצא הלכה כמו. היו בודקים תמיד קולע על המטרה. והיה גם מצבי גדול. דוד המלך היה יורה חץ. הלוואי היה עכשיו בא, היינו הולכים איתו לעזה. היה יורה חץ אחד, 1,000 חלל, היו נופלים. אחרי מעשה בת שבע ירד מ-1,000 ל-800. ועל זה היה דוד מצטער על 200, שזה פחות. אחרי דוד המלך. ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם. הם חצם ולא יוכלו קום, יפלו תחת רגליי. ואויביי תתן לי עורף, ומשנאי עצמיתם. שבעו אין מושיע על אדוני ולא ענם, ויש חכם. שמילים, דוד המלך היה חזק. הרמב״ם שואל, איך יכול להיות? דוד היה רחמן גדול, היה מרחם על ישראל וכו'. הוא אומר לו, דוד היה בו שני דברים הפוכים. רחמן לישראל, ואכזרי לשונאי ישראל. שהשונאי ישראל, דוד המלך היום, הוא רסק אותו, עושה אותו אבק. איך אומרים ביידיש? תיקה, תיקה, ישאלה. היה דוד המלך עושה. מרסק אותם. חצם ולא יוכלו קום. אבל לישראל, הוא היה רחמן. היה מרחם על ישראל. אז אם כן, הוא אומר עכשיו, מה זה והשם נתן חוכמה לשלמה? נתן חוכמה לשלמה, אלא יש שני סוגי חוכמה. יש חוכמה, אמרתי לכם, שנולד האדם איתה. יש חוכמה שהמורה שלו נתן לו. הוא למד את זה. הוא למד אצל מורים טובים ונתנו לו חוכמה. בטח ששלמה היה כזה. שלמה היה חכם בנעוריו. היה איש חכם גדול מאוד. עם כל החוכמות שלו, תראה במדרשים, עוד בגיל 5, בגיל 4, עשה דברים שעבר את אבא שלו, דוד המלך. ככה היה. כמה משפטים היו שהגיעו לדוד, דוד רצה עדים, שלמה המלך פתר את זה בלי עדים. הביא לידי כך שהצדק נראה לאור, בלי סוף יש המדרשים מלאים מהחוכמה של שלמה. ואחרי זה עם מלכת שבא, מה שהיה איתה, איזה חוכמות. אז עד שהיא צועקת ואומרת, אשרי תלמידיך, אשרי עבדיך, הרואים את חוכמתך, היא אומרת, אני מקנה בהם, אלה שיושבים לידך כל יום, מה רואים אצלך, מלכת שבא. אז הוא, ככה היה שלמה המלך. אבל נוסף לכל זה, נתן לו הקדוש ברוך הוא חוכמה ממנו, נוספת. עוד, חוכמה אין לסוף. מה שרצה ידע, היה לו נשר, היה יודע איך להנהיג את הנשר, ונוסע איתו עד הרי חושך כל יום. היה יודע לדבר עם השדים. השמדאי, הוא שם אותו תחת כנפיו, שלט עליו. היה את כל, היה יודע שיחה של בהמות, שיחה של תקלים, היה רואה נר. נענע האש שלו, יודע מה הוא מדבר. נכון, אז זה רוח, נכון? תחת החלון, אז יהיה בסדר. אבל למה הרוח ככה מנענעת בדיוק? נגיד שניים לכיוון צפון, ושלוש לכיוון מערב. האש יודע הכל. בקי בכל. ברפואה, במה לא, הכל היה יודע, שלמה המלך. לא הייתה חוכמה שהייתה נעלמת ממנו. כל גוי שבא, איזה מדע, שיודע באיזה דבר במדעים, בא, עומד מול שלמה, נהיה אפס. מול שלמה כולם אפס. אז זה כבר מתנה של הקדוש ברוך הוא, מתנה אלוהית. מה ההבדל? אומר כך, אומר המדרש, אם אדם יש לו חוכמה מצד אבא שלו, או מצד המורה שלו, מקנאים בו. תראה, זה מצוי, דבר טבעי, טבע העולם, יש קנאה. נגיד, יושבים בכיתה, תלמידים, ואחד תלמיד מצטיין, חרוץ, אז טבע שאלה שלו חרוצים, מקנאים בו. או תלמיד אחד שקדן, יושב, דוגר על הלימוד, והחברים שלו הולכים כל היום מטיילים, בזבזים את הזמן, אז מקנאים בו. כמו שאמר אבן עזרא, שפעם פגש אותו חבר אחד, שלמד איתו בספסל הלימודים. הוא אומר לו, למה? איך אתה יצאת חכם כזה גדול? מכל הכיתה. בכיתה לא היית הכי, התלמיד הכי בולט. איך פתאום התקדמת ונהיית כזה. ושאר החברים, אומר לו, אני אגיד לך סוד אחד. מה שהם הוציאו כסף על היין, אני הוצאתי על שמן. זאת אומרת, בערב היו הולכים לבלות, הולכים לחמרה, הולכים לפאב, הולכים לדיסקוטק, הולכים לדע לאן, שתות. מרביצים בירה, טקילה, מה יש עוד כל מיני השם אצלנו, שותים. ואז המוח נהיה מסתול, לא יכול כבר, יכול ללמוד, איזה ילמד, תקום בבוקר, כאב ראש, רוצה עוד. אני הייתי מוציא בשמן, שמן זית, מדליק נרות, יושב לומד. אז זה יין וזה שמן, זה ההבדל. אז זה עבודה שאדם עובד, מקנאים בו. אבל חוכמה שהשם נותן, לא יקנאו. אפילו שרוצים לקנות, לא יכולים לקנות. זה כוח אלוהי. לכן תראה אדם שהמזל שלו הצליח, הוא עלה כוכבו, או שבשמיים גזלו שהוא יהיה גדול. יבואו כל העולם להילחם בו, לא יצליחו. אי אפשר. אז זה אמר, והשם נתן חוכמה לשלמה, כיוון שכאן החוכמה הזאת נתן לו אותה הקדוש ברוך הוא, אז אם כן, הוא נתן. מאיפה, איך זכה לזה? הגמרא אומרת, זה היה, שלמה המלך היה פיקח. לא, יש לפני זה, שני פרקים לפני, אנחנו בפרק ח' של מלכים. שם בפרק ה', פרק ו', פרק ז', שם התיאור אחרי שדוד המלך נפטר, והקדוש ברוך הוא מתגלה לשלמה בחלום, ושואל אותו, תשאל מה אני אתן לך? עכשיו, טבע, הוא היה בחור צעיר, הוא היה בן 12. בחור צעיר, אז מבקש, תן לי שהממלכה תהיה בסדר, שהתקשורת לא תשגע אותי, שלא יהיה לי כל פעם ועדת וינוגרד וועדת אני יודע מה, כל פעם איזה קשקוש, תן לי קצת שקט, תן לי כסף, תן לי נשים, תן לי עושר, תן לי ממשלה, שאני אבנה ארמון הכי גבוה בעולם. לא, כל זה לא ביקש. אמר, תן לי חוכמה. אז הקדוש הוא אומר לו, יען, לא ביקשת ממני לא זה ולא זה, אלא רק חוכמה. העושר נתון לך, הכבוד נתון לך, הממשלה והמלוכה, והחוכמה נתונה לך כמרדע. ככה. אז נהיה חכם גדול, אז זכה, שהקדוש ברוך הוא נתן לו את החוכמה. לכן אמר, והשם נתן חוכמה לשלמה, ועוד כל מקום שכתוב והשם, בו, הוא בדינו. מידת הדין גם כן הסכימה. לא רק שם הוויה, אלא גם שם עדנות. כולם יחד הסכימו שמגיע לו לשלמה המלך, מגיע לו חוכמה כזאת. לכן אמר, והשם נתן חוכמה לשלמה, כמו שהפסוק אומר, בטרב חוכמת שלמה מכל חוכמת בני קדם, ועוד מכל חוכמת מצרים, אפילו המצרים שם אז היה חכמים גדולים, חרטומים וכדומה, שלמה המלך היה יותר מכולם, מכל העולם. לכן זה, אז עכשיו למה זכה לזה? הגמרא אומרת, מעשה אחד אהוב של המלך. היה בחור צעיר שהמלך אהב אותו מאוד, והיה עושה למלך טובות רבות מאוד. יום אחד המלך קרא אותו, אמר לו, תראה, אתה כל כך הצלת אותי, כך עזרת לי, אתה עוזר לממלכה, הצלת לי את החיים כמה פעמים מידי מתנגשים, מידי זה. תבקש מני איזה בקשה שאתה רוצה. רוצה אני מנה אותך קצין, רוצה מנה אותך שר, רוצה מנה אותך מושל, אתה רוצה ראש עיר, אתה רוצה מנה אותך איש כלכלה בכיר. זה היה פיקח, מה אמר? לא, לא רוצה כלום, לא קצין, לא כלום. בקשה אחת יש לי, תן לי את הבת שלך. שיהיה, מסתכל המלך אמר, וואלק, זה פיקח. למה? עכשיו שיהיה חתן שלי, אז ממילא, מנויים אתן לו, עושר אתן לו, אוכל אתן לו, הכל אתן לו, הכל כבר, למה לקחת הבת? גמרנו. ואז מלך מה שרוצה עושה. אין ועדות וביקורות על המלך, זה מלך. זה מונורכיה, זה כמו דיקטטורה. כך המלך גוזר, כך זה. וכך העולם צריך האמת היה להתנהג. אתם רואים כל הדמוקרטיה הזו, או א' היא מזויפת, ב' היא מובילה לאנרכיה. אתה רואה, הכל, אי אפשר לשלוט, אי אפשר לנהל ענייני מדינה. אז זה המלך, שמח שמחה גדולה. כך היה הקדוש ברוך הוא. אמר לשלמה, מה אתה מבקש? תבקש. שלמה, מה אני מבקש? תבקש את החוכמה. ואז החוכמה היא ביתו של הקדוש ברוך הוא, היא בת מלך, זה התורה הקדושה. כשיש לי את התורה, ממלא יהיה לי הכל. לי הכסף, לי הזהב, אמר השם צבאות. לכן זכה, אז כשנתן לו, ויהי שלום בין חירם ובין שלמה, ויחרטו ברית שניהם. מה העניין של חירם לפה? למעשה פה הפסוק, ההפטרה שלנו כמעט לא מדברת על חירם, אבל בהמשך יש. הרם היה מלך צור. הרם היה מלך צור. צור, זו צור הידועה מאז ומתמיד. היום ידוע, הנביא אמר, מלאה אחוריו, אחרי שנחרב את המקדש, נגזר, שזה יקום, זה נופל. זה נופל, זה קם. כלומר, מתי שצור עולה, חס ושלום, ירושלים נחרבת. ירושלים עולה, צור נחרבת. היום כמה שאתם רואים, ירושלים נבנית, זה עדיין לא זה. צריך בית המקדש, הר הבית, הוא שמם, הוא חרב, שועלים מהלכים בו. זה צריך לדעת. שלא יטעה אותנו. נכון, מצד אחד צריכים להודות לשם, שברוך השם, ירושלים בנויה וכו', אבל מה שווה? שליש מירושלים לא בידי יהודים. האדמות של ירושלים יותר מחציים זה בידי גויים. אנחנו היום לא יכולים לבנות כלום. אתם יודעים שהיום הקפיאו את הבנייה אפילו בשכונת רמות בירושלים. שלא לדבר על הר חומה וארמון הנציב ואזור גילו וכל האזורים כולם. זה כל זה להזכיר לנו שאנחנו בגלות. אין, עדיין, את המקדש חרב, מה נשאר? זה שם כאומרים בתשעה באב, והעיר הבזויה והחרבה, מבלי בניה היא יושבת וראשה חפוי כאישה עקרה שלא ילדה. זה לא פשוט, זה הכאב הכי גדול. זה פעם הייתי באיזה, הלכתי לנחם בבית אבלים לפני איזה קרוב ל-15 שנה. היה שם אריאל שרון, השם מרחם עליו, להציל אותו מהמצב שהוא נמצא בו. סוף סוף האיש הזה יש לו הרבה זכויות לישראל. דיברנו, אני דיברתי על ירושלים, הוא ענה לי, אמר לי, תדע, הכל, המקור של הצרות שלנו זה הר הבית. אומר, אם היית יודע, מתחת להר הבית, שמה ממשלת הפתח, שמה החמאס, שמה כל הנשקים שלהם, שמה כל הכוח שלהם, הם שואבים משם. זה לב הבעיה, ולא רק לב הבעיה, לב הכוח שלהם. זה פשוט, זה מובן בזוהר הקדוש. מקום המשפט, שם הרשע, מקום המשפט זה הר הבית, ששם יושבים סנהדרין, עכשיו בעוונות הרבים, מקום סנהדרין, מקום בית מקדש, מקום כהן גדול בעבודתו, מה יש שם היום, בעוונות הרבים. והכל זה בידם הכל, והוא שתום העין, זה היה שר ביטחון, בזמן מלחמת ששת הימים, על קניה המדינה של אבא שלו, מה שרוצה היה עושה. נתן להם ככה את הר הבית, לווקף המוסלמי, אמר זה שלכם, תבעקום. אז של אבא שלך אתה נותן להם ככה, מסכנים צנחנים הקיזו את דמם, קרוב 300 בחורים, בחורי חמד, נהרגו שם, וזהו, ונותן להם את המפתחות של הר הבית, נותן להם אחר כך את מערת המכפלה, הם בא ג'עברים, מחשמו שונא ישראל, היה ראש עירת חברון, בא עם המפתחות, בא אליו, לקח את זה, נתן את זה חזרה לווקף, מה זה שלך? מה אתה פה מוכר, מסתחר? מה אתה לא תלה ימינה? כזה שכון ניסה אותנו. הייתה מלחמה, מלחמת ששת הימים, ויצאנו עם ידינו על ראשנו. מה הרווחנו? לקחנו את כל המקומות האלה, נתנו את זה להם. הנה קבר רחל, שרחל מבקה על בניה, הלך יצחק רבין, ועם הנשיא, הוד מלכותו, נתנו את זה לפתח, נתנו את זה לחמאס. היום חייל שלנו לא יכול להיכנס לשם בלי שכפץ, בלי משוריין, בלי זה. אתה לא יכול להיכנס לקבר רחל כשאתה צריך. אתה צריך להתחבות מפה, משם, ולך בשיירה, מאורגנת, מחומשת, משוכפצת, וכו' וכו'. מה שצריך להיות? זה להראות שאנחנו לא שולטים. אנחנו בגלות עדיין. כל זה אמרתי בשביל תראו שירושלים עדיין חריבה. היא לא נקרא שהיא בנויה. זה לא בנו עוד איזה קניון, או בנו איזה מגדל, לא זה. שאלה מי שולט בירושלים, אנחנו לא שולטים בירושלים. אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. זה המכה. אז עכשיו, מאיפה זה בא? מצור, ככה אומרת הגמרא. יש פסוק, תראו, דברי רבותינו, אמת ויציב, לא משתנים לעולם. אם מלאה החורבה, כך אומר הנביא. אם מלאה החורבה. מתי תתמלא ירושלים? מחורבנה של צור. צור זה סמל של העולם המוסלמי. אחר כך יש רומי, זה רומי רבתא, כך אומר הזוהר. רומי רבתא ורומי זהרתא. רומי זה העולם הנוצרי. יש לנו שני שונאים שלנו, אדום וישמעאל. אדום זה עשיו, ישמעאל זה ישמעאל. זה בנו של אברהם, זה בנו של יצחק. ואנחנו בני יעקב אבינו. אנחנו כמו גדיים, צום, כבשה בין 70 זאבים. וכל זה בגלל שהמעשים שלנו לא מספיק טובים. ביום שהקדוש ברוך הוא יכניע אותם, אז תיבנה ירושלים. בזמן שלמה לא הייתה את הבעיה הזאת. לא היה את הניגודים. חירם היה מלך צור, אז הוא שלט. עכשיו חירם זה לא סתם חירם, חירם היה מחשף גדול, מה שהגמרא אומרת עליו זה נורא נוראות. הוא היה בזמן שלמה, תעשו חשבון, שלמה המלך, הבית שהוא בנה, שאנחנו קוראים את זה השבת בהפטרה, התקיים 410 שנים. אחרי 410 שנים בא נבוכדנצר והחריב אותו. ואז נבוכדנצר החריב את ירושלים, אחרי כמה שנים טובות, הוא הלך והרג את חירם מלך צור. זאת אומרת, חירם מלך צור חי קרוב ל-500 שנה. והוא היה מחשף גדול לחירם הזה. מה היה איתו? אז לכן הפסוק לא סתם אומר, ויהי שלום בין חירם ובין שלמה. עכשיו, זה לא אותו חירום. יש חירום אחר שהיה חבר של שלמה, שהיה מהצפון, היה בן איש האלמנה, ככה הפסוק אומר, זה חירום אחר, זה חירום יהודי. כאן זה חירם מלך צור. לכן שמזכירים חירם, אומרים חירם מלך צור. הוא היה רשע גדול, היה, הגמרא שמה אומרת, רבי יוחנן מתאר מה היה לו. היה לו 600,000 שרים שהיו מחלקלים אותו. וכמה היה אוכל, כמה היה שותה. ושט בתוך הרקיע, והלך בנה לו ארמון בלב האוקיינוס. בלב האוקיינוס, אתה יודע מה זה? בתוך הים. נכנס לתוך הים ובנה שמה. וכל זה כדי לשמוע סודות של המלאכים. והיו ממלאים את רצונו. ואז הלך בנה לו שם ארמון. ארמון הראשון עשה ארמון של 7 קומות. בזמן ירמיהו הנביא. לכן הוא אומר, יעלה על במות יעב, אדמה לעליון. היה מדמה עצמו לאלוה. אומר, אני אלוהים, אני בראתי את עצמי. ככה כפר בקדוש ברוך הוא. זה היה חירם מלך צור. והקדוש ברוך הוא שולח את הנביא ירמיה. תראו, בספר ירמיה יש נבואה שלמה שהקדוש ברוך הוא שולח את ירמיה הנביא אליו. הקדוש ברוך הוא אומר לירמיה, ירמיה, לך לחירם. ואני לא יודע איפה הוא נמצא. אומר לו, הקדוש ברוך הוא בלב ים. אומר לו, ירמיה, איך אני אגיע לשם? אומר לו, אני אקח אותך, אני רק רוצה להודיע לך שאתה צריך ללכת להתנבות. אומר לו, בסדר, אני שומע, אני מסכים. לקח אותו הקדוש ברוך הוא את ירמיה בציצית ראשו, כמה מסערות ראשו, והטיל אותו בלב ים על הפירמידה שבנה חירם מלך צור שם. מה רואה שם ירמיה? מה שהוא רואה? מדהים. ואני אגיד לכם מה כתוב, אגיד לכם את המדרש. אומר, גאה חירם, הוא בנה 4 עמודי ברזל בלב ים. יצק עמודי ברזל בלב ים. הוא בנה שם 7 רקיעים, דוגמת הרקיעים בשמיים, כי רוצה להתחרות כביכול עם הקדוש ברוך הוא. ועשה שם כיסא עם חיות, ורעמים, וזיקים, וברקים, והבנה את רקיע הראשון כולו זכוכית, 500 אמה על 500 אמה, 250 מטר אורך, 250 רוחב. זה פירמידה הפוכה, למטה זה צר, למעלה הולך ומתרחב. אבל זה כולו זכוכית, ובהם צורת חמה, לבנה וכוכבים.
איך הוא יכול
לעשות ברקים? הכל עשה בכיסוף, היה מחשב גדול. הכל בכיסוף. אחר כך ועליו רקיע שני מברזל, 1,000 אמה על 1,000 אמה, ושם סילוני מים. רקיע שלישי, גם הוא מברזל, אבל 1,500 אמה, וכולו משובץ באבנים מגולגלות, הדומים לרעמים. רקיע הרביעי, זה קומה ד' כבר, עופרת, הפעם זה כבר כמה? זה 2,000 אמה, כולו עשוי מים, מלא מים. רקיע חמישי מנחושת, 2,500 אמה, וכולו סילון. מה זה סילון? המדרש לא אומר. רקיע שישי, כולו כסף, כסף טהור, 3,000 אמה, וכולו מלא מים. רקיע שביעי, זהב, 3,500 אמה, ובהם אבנים טובות ומרגליות. הוא אומר, הוא מתאר שמה, המדרש אומר, הוא רואה בספר יחזקאל בפרק כ"ח, מה שהוא אומר, לקח אותו באוויר ציצית ראשו, ונבהל. אמר לו, מה לילוד אישה בלב ימים, מה אתה עושה כאן? אמר לו, הקדוש ברוך הוא שלח אותי. אמר לו, הקדוש שלח אותך? אני קברתי 21 מלכי ישראל. באורך ההיסטוריה שהוא שולט, חירם מלך צור, 21 ממלכי ישראל מתו. ואני, ו-21 ממלכי בית דוד, ואני חי. זאת אומרת שהוא אלוהים, הוא אומר. אמר לו, תיזהר, יבוא נבוכדנצר ויכבור, נבוכדנצר יבוא עליי, אמר לו, כן. אני מודיע לך שאם לא תפסיק להגיד אני אלוהים, יבוא נבוכדנצר וישמיד אותו. יתרה בו 7 ימים, לא שמע. נבוכדנצר הגיע לשם, למה? לקח הקדוש ברוך הוא ממנו את הכוח, נכנס לנבוכדנצר, לקח אותו, ואימו הייתה בחיים, היא מכשפה, יענו, הוא מכשף בינה של מכשפה. ושטן בן שטן, יענו, לקח אותו ואת אימא שלו בכלוב, הביא אותם לבבל, לבגדד שמה. עושים אותו שם, ומה עשה? התעלל באימא שלו לידו, והיה אוכל כל יום נבוכדנצר הרשע, אוכל כמו חיה, שגומר את האוכל, מוריד ממנו 2 אצבעות מחירם, טובל בחומץ ואוכל את זה כשהוא חי, מראה לו איך הוא אוכל את הבשר שלו. ככה עד שגמר אותו לחלוטין. אז זה היה חירם מלך צור, וכל זה בגלל שהוא היה כפר בקדוש ברוך הוא, וזה רצה הקדוש ברוך הוא להראות שמה עתיד לצדיקים, איזה פלטין, איזה ארמונות יבנה לצדיקים לעתיד לבוא. הוא ישב בארמון מפואר, על זה נאמר שלא נתמלאה צור, אלא מחורבנה של ירושלים. אבל בזמן שלמה, הוא נכנע לשלמה המלך. והפסוק אומר, ויהי שלום בין חירם ובין שלמה. כלומר, היה הכל כמו שצריך. ושם המדרש ממשיך ומעריך מה היה עם שלמה המלך עליו השלום, כמה היה חוכמה גדולה. היה באותו דור, היה לו את גד החוזה ונתן, היו גדולים בנבואה. עליהם אמר, טובים השניים מן האחד. טובים שניים אלה, הוא אומר עליהם, יותר ממנו הוא האחד. שכמה היה. היו עריות, מלחכות, כפות רגליו של שלמה, שהיה מגיע לארמון כל יום. והיו לו כמה וכמה שרים, וכמה מיני מאכלים, הכל היה מאכיל עניים, הוא היה אוכל מעט מן המעט, והם היו, כולם היו אוכלים אצלו. ואז היה הולך לשמוע סודות מהמלאכים כל בוקר, היה שט ברקיע, והיו כולם באים לשמוע את דבריו ואת חוכמתו. כך היה שלמה המלך. ועד שהלך ועשה מה שעשה, אחרי שחטא, וחטא ב3 דברים, מסכן, לקח אותו השמדה יום אחד, לקח ממנו את הטבעת, התווכחו ביניהם. אמר לו, שלמה, מה כוחך אתה יותר ממני? אמר לו, מה, אני יותר יכול עליך, אני יכול לראות לך מה כוחי. אמר לו, שלמה, תראה לי את כוחך. עונה לו, תוציא את הטבעת, יש לך טבעת על היד שיש עליה שם המפורש. תוציא את הטבעת ונראה מה כוחך. שלמה התפתה לו כמה שהיה חכם, אבל הפעם נפל חוץ מכלודו. בגלל שחטא שלוש חטאים. הוציא את הטבעת, מיד נתן לו, הגמרא אומרת, עם הכנף, השמידה הוא שד, אז יש לו כנפיים. עם הכנף העיף אותו, מכה אחת 400 פרסה, 1,600 קילומטר, זרק אותו באיזה אי בודד. ואז שלמה היה מתחיל להסתובב וצועק, אני קהלת בן דוד, וכולם צוחקים עליו. והיה הולך, מבקש, ממקום למקום, ממקום למקום, עד שהגיע. עד שהגיע, בסוף הגיע לעמון. זה עמון שלנו, של ירדן. שם הכירה אותו נעמה עמונית, מה היה? הוא הלך שם, ביקש אוכל. זה הגיע לארמון של המלוכה, שכן, לא היה לו אוכל. אמר לטבח של המלך, תן לי לעבוד אצלך. אמר לו, מה אתה יודע לעשות? מה שאתה רוצה אני אעשה. איזה עבודה? הוא לא רצה להגיד לו, אני אקח לך שיהיה קונקרציה שלו, אקח לו את התפקיד, להרוג אותו במקום. אמר לו, איזה עבודה שאתה רוצה? אני אקנה לך דגים בשוק, אקנה לך בשר, אקנה לך זה, אכין לך ירקות, אקלף לך ירקות, הכל, רק קח אותי אצלך. ותן לי לאכול כל יום משהו שאני אוכל. אמר לו, בסדר. ישב אצלו, והתחיל להכין לו. יום אחד, מצא חן בעיניו של הטבח הזה, אחרי חודש, אומר לו שלמה, מה אכפת לך? מחר, תן לי, אני אכין אוכל למלך. אמר, מה אתה? הוא אומר, מה אכפת לך? אתה תנוח. אתה שובר את הראש כל יום, מה להכין למלך. המלך צריך כל יום משהו אחר. הלך שלמה, עשה מעדנים שבחיים לא היה. והמלך כל כך נהנה. קרא לשף שלו, אמר, תראה, אתה יושב אצלי פה 30 שנה, בחיים לא עשת לי אוכל כזה. מי עשה היום את האוכל הזה? זה נבהל, לא יכל לשקר. אמר, יש לי איזה עבד אחד פה, תביא אותו. זה היה שלמה. הוא לא יודע שזה שלמה, הוא חושב, השמדי נמצא בירושלים, זה שמקום שלמה. ואז אמינה אותו, שר על כל המקום שלו. אמר לו, כל האוצרות, כל הבית שלי, הכל בידך. מי ראתה אותו? הבת של המלך נעמה, התאהבה בו, והתחילה רוצה ללכת את שלמה. שלמה ראה ברוח הקודש, שממנה יבוא מלך המשיח. הרי היא הביאה את רחבעם, בנו של שלמה. אז הסכים, אבל אמר לה, בלי חופה וקידושין, אני לא לוקח אותך. צריכה להתגייר, וחופה וקידושין. אמר לו, מה שתגיד, אני אלך אחריך, בעיניים עצומות. טוב, ישבו. בסוף המלך נודע לו שהיא ביתו רוצה את שלמה. מה עשה? קרא יום אחד לאחד העבדים שלו, הגלה אותם. שלח אותם לאן? לסודן, לכוש. זרק אותם שם. הוא איים עליה, אמרה לו, אם לא אני אמות, אני אזרוק את עצמי בים. אז אין עסק. אמר, ככה לא התחתנו לעולם, זרוק אותם שם. זרק אותם שם. והוא היה שלמה בוכה, אומר לה לנעמה, את תארגילי חוטים, אני אקח דגים מהים, נאכל. הוציא דגים, היה עושה מעורות שלהם בגדים, מהשומן שלהם עושה נרות, כל דבר היה יודע איך לעשות. מהעצמות עשה שלד של בניין, שלד, מגדלי עזריאלי, צריכים ללמוד ממנו איך עושים. בנה כל מיני דברים, הכל היה כמו שצריך, ואז, והיה צועק אל הקדוש ברוך הוא כל יום. נגמרו השלוש שנים, יום אחד הלך צד איזה דג אחד, מה ראה שם? את הטבעת שלו בתוך הדג, קרע את הדג, בישל אותו, שתק לו, אמר לה, אמר לה, תדעי, היום אנחנו נגאלים. אמר לו, איך אתה יודע? אמר לה, צורת הטבעת הזאת, זו הטבעת שלי, אני שלמה מלך בירושלים. רוצה לראות? בואי. בואי ניקח את כל החפצים שלנו, לקח, שם על שטיח אחד, שם את הטבעת, והיה בירושלים, הגיע לירושלים. ואז היה צועק שם, אני קהלת, עד שלושה ימים שיגע אותם שם. היה הולך לכל הסוחרים, אומר להם, אני שלמה, אני שלמה, אם זה משוגע. הלכו לסנהדרין, אמרו, יש לנו פה איזה משוגע אחד מסתובב, אולי תקראו לשלטונות הרווחה שיטפלו בו. מה הרקוע שמה אומר, אני שלמה, אני שלמה. הלכו לסנהדרין לשאול, סנהדרין אמרו, תראה, משוגע כל יום אומר משהו אחר. בבוקר הוא שר הביטחון, בצהריים שר החוץ, בערב שר הפנים. מחר בבוקר, מחרת רמטכ"ל. הרי זה משיח, אליהו הנביא, המלך שלמה. זה שלושה ימים צועק אותו דבר. יש בזה משהו. תלכו, תחקרו מה עם שלמה שנמצא בארמון. שאלו, אמרו, אולי זה, איפה, באשמדי איפה, גם נעלם אשמדי, מה קורה? שאלו, אמרו, לכו, שאלו את הנשים, שהוא הולך לישון בלילה, מה, איך הרגליים שלו, השד, יש לו רגליים של תרנגול, שלוש אצבעות ומחוברות. הוא הולך כמו מקרטע, כמו הברווז, היית הברווז, זה לא שווה כלום, לא זה. אמרו, אף פעם הוא לא מוציא נעליים בלילה. לא נעליים ולא גרביים, אמרו, זה מוכרח להיות. בסוף שאלו את, זה התברר שאפילו הלך לפילגשים, הלך לזה, ואז הבינו שמשהו לא בסדר. עד שהוא בא, אמרו, אם כן נחזיר אותו, בא בניהו בניהו, אמר, זה שלמה, כהלת שצועק, שצעקנו עליו, זה המשוגע של הכפר. מיד לקח את השמידי וסילק אותו, ואז חזר שלמה על כיסאו. מה עשה לו? עשה לו מיטה עם שמות הקודש. חרת עליה שם אב, היה כתוב, יש רבי אברהם אזולאי, יש לו בספרו חסד אברהם, מתאר את המיטה של שלמה, 49 אמה, שכמעט 25 מטר אורך, 25 מטר רוחב. כולה עשויות לוחות, לוחות של עץ. על כל לוח כתב שם, איזה שם קדוש, שם הוויה, שם אדנות, שם אקיה. מתאר שמה בספרו את כל המיטה של שלמה. וכתב, למה הוא פחד מהשמדי, שלא יבוא ינקום בו אחר כך. אז היה כותב, וכותב שם שמות של השבטים, שמות של כל הזה, סידר הכל. והיו 60 גיבורים כל לילה מקיפים את המיטה מסביב. שנאמר, הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה, מגיבורי ישראל, כולם אחוזי חרב, ולומדי מלחמה, איש חרבו על ירחו, פחד בלילות. היה מפחד, למה? ממה הוא פחד? לא עושה שמדי עשינו, מהאבון שהוא עשה. שילמתי 3 שנים בגלות על 3 עבירות. לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו סוסים, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. ואז אחרי זה, 52 שנה נפטר. קבור עם דוד אביו, אנחנו לא יודעים את הקברים שלהם. נמצא בעיר דוד, באחד המקומות, מתחת לירושלים, שם כל המלכים, יש מעשה ידוע. שמעתי אותו שהייתי ילד, עוד ממור אבי עליו השלום, סיפר שהיה בירושלים לפני 500 שנה. הגיע הקיסר הטורקי לבקר. והלך הסתובב בכל מיני מקומות, הגיע לאיזה מערה מחוץ לירושלים, בין הר הזיתים לירושלים. הגיע לשם, תקופף לראות שמה, נפלה לו החרב. ואז שלח את העבדים שלו שיביאו, כל מי שהיה יורד היה מת. עד שבא הפחה של ירושלים השליט, אמר לו, מה אתה רוצה להרוג לי פה את כל האזרחים? כל החיילים אינם, כבר הרגת לי את כולם, מאיפה אני אביא צבא כעת? אמר לו, מה אני רוצה החרב שלי? איך אני אחזור לטורקיה בלי החרב? אמר, לא תגזור על היהודים. ואז גזר על היהודים, אמרו, תן לנו 3 ימים. עשו תענית וכדומה. וירד החכם שלהם למטה, ראה 15 מיטות של זהב. כל מלכי בית דוד שוכבים על מיטות של זהב, כל אחד. ראה, הנה דוד, הנה שלמה, הנה רחבעם, הנה צדקיהו, כולם, אחד לאחד. ודוד יש כינור מעל ראשו, והם הוא שר והם עונים אחריו. כל הזמן קורה איתם תהילים, הם לא מתים. לכן אנחנו אומרים, דוד, מלך ישראל, חי וקיים. הוא אומר פסוק, הם אומרים אחריו שני פסוקים. עוד פסוק, אחריו שני פסוקים, כל הזמן. ככה, אמר לו, שלום עליכם. אמר לו, אל תספר כל מה שאתה, חוץ ממה שראית, מה שמותר להגיד, אין לך רשות. ואז לקח את החרב ויצא משם. ואחרי זה סתמו את המערה, עד היום לא ידוע איפה היא. מערה הזאת, מאיפה הכניסה, איך נכנסים, מאיפה פתח. כל זה זה עד שיבוא משיח. ולמה? זוהר הקדוש שואל, פרשת וישלח. למה דוד המלך לא נקבר במערת המכפלה? הרי מערת המכפלה יש לנו שם 3 אבות. ויש לנו מרכבה של הקדוש ברוך הוא, זה 4 רגלי המרכבה. מי הם? למעלה ברקיע, אברהם, יצחק, יעקב ודוד. אז היה ראוי, אומר הזוהר הקדוש, דוד המלך ייקבר גם כן במערת המכפלה. למה זה לא ככה? אז הזוהר אומר, תשמע, קודם כל אדם הראשון קבור שם, במקומו. ואת מי זה דוד? זה נשמת אדם הראשון. אבל הסיבה העיקרית לא זאת. מפני שבתחיית המתים, מי שיקום ראשון, יקום דוד המלך. כי הוא יהיה מלך המשיח. אז אם היה דוד ואחרי זה הוא ילך למערת המכפלה, סליחה, ילך בדרך למערת המכפלה, יעיר את רחל אמנו, והיא תקום ותצא ותנשק אותו, תברך אותו, רק שלא ידעו אלה יצעקו, יגידו שזה פריצות, אני יודע מה. אז אין כלום, אין יצר הרע, אין שום דבר. ומשם הוא ילך למערת המכפלה להעיר את האבות. אז אם היה דוד קבור איתם, זה לא יהיה כבוד שהם עדיין ישנים והוא קם לפניהם, מרוקף אותם כאילו, כי הוא צצה שלהם. אז לכן עשה הקדוש ברוך הוא שדוד יהיה קבור ליד ירושלים, בעיר דוד, והוא יקום, הוא ילך, יביא את האבות, ואז כשהאבות קמים, כל המתים קמים. כי שמה, משם יוצא רוח שמאיר את כל המתים. לכן אומרים בתפילה, אתה גיבור לעולם השם מחיים מתים אתה וכו', ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה השם מחיי המתים. אז המתים יוצאים מקבריהם. כל המתים קמים. אז זה הזכות של דוד המלך, שהוא היה אבי השושלת של המלוכה. זה בזכות כל המעשים שזכה, גם ראה את שלמה בנו, שכך היה. כלומר, לא אומרת ששלמה, כשבנה את בית המקדש והכניס את הארון, את הספר תורה לארון, בהתחלה דבקו שתי דלתות האחד זו בזו, שתי דלתות. לכן ארון קודש תמיד עושים משתי דלתות. זה שעושה פתיחת האחד תמיד צריך לשים לב, לפתוח את שתי הדלתות, לא דלת אחד. טעות, לפעמים יש אנשים לא יודעים, אפילו לפעמים מחילה אנשים גם שלומדים תורה, לא בקיאים בזה. פותח דלת אחד, כי הספר תורה כבר רואה אותו לפניו, לא כך, צריך לפתוח שתי דלתות. ולמה עושים שתיים? כיוון שבבית המקדש היו שתי דלתות. אז דבקו שני הדלתות של הארון זו בזו. ואז רוצה לפתוח, לא יכול. אמר שלמה המלך, אשרי האיש, למה רגשו גויים, למה צריך מזמור לדבי מחום פני אבשלום בנו, מזמור אחרי מזמור, לא נפתח. הגיע מזמור כף, כף א', כף ב', כף ג', הגיע עד כף ד', לדוד מזמור לשם הארץ ומלואה, שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד, נפתח. אמר זוכרה לדוד עבדך, ואז באותה שעה, המעשה הקדוש ברוך הוא הביא את ארונו של דוד מהקבר. וכל ישראל ראו, עמד על רגליו דוד, קם לתחייה לרגע אחד, עמד על רגליו, ראה וחייך והשתחווה מול הארון וחזר לשכב במיטה שלו. כל זה באותה שעה חפו פניהם של שונאי דוד כשולי קדרה. הפנים מפוחמות נהיה להם, כל אלה דיברו על דוד המלך והיו מלגלגים עליו והוציאים דיבתו רעה, באותה שעה חפו פניהם. זה דוד המלך. אז לכן, זה זכה דוד. לכן תראה בסופו, והבית בהיבנותו, אבן שלמה, מסע נבדר, מכבות וגרזן, כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהיבנותו, למה? כי בית המקדש מאריך ימיו של אדם, והברזל חס ושלום מקצר ימים. אז זכה שלמה שבנה את הבית, מה אמר אחר כך? והיה דבר אדוני שלמה למורה בית הזה אשר אתה בונה. אם תלך בחוקותיי, אם תלך בחוקותיי ואת משפטיי תעשה ושמרת את כל מצוותיי ללכת בהם והקים אותי את דברי איתך אשר דיברתי אל דוד אביך. כל הזמן מזכיר לו את דוד המלך. אז מכאן הגמרא אומרת מסע נבנה שבחורבן נגנזו האבנים של שלמה ואותיות שמו שלמה זה שלמה. לכן הבית מסע נבנה, נבנה לבד. מה זה מסע נבנה? אומרת הגמרא, הפועלים שהיו עובדים בבית המקדש בזמן שלמה, היו באים להרים את האבן, והאבנים נוסעות לבד. הם היו מביאים כל מיני כלים, כל מיני מכשירים להרים, זה לבד. היה רבי משה הגיז בירושלים, לפני 350 שנה, רבי משה הגיז עליו השלום. היה גאון גדול, יש לו ספר פרשת אלה מסעי. הוא מתאר את האבנים של הכותל המערבי וגם אלה שנמצאים למטה במנהרות. הוא אומר, ואני חקרתי על הגודל של האבנים, ולא ייתכן שבידי בשר ודם יהיה אפשר להרים. הרי עד היום, כל המומחים שבאים בעולם, אדריכלים ומדענים, מנסים לתאר איך הרימו את האבנים, זו חשבו סוללות עפר ושמו חבלים. נראה אתכם, תשימו חבל אחד ותשימו אבן אחת תרימו. עוד לא ראיתי מישהו שעשה את זה. מאיפה? זה לא אבן, אתה חושב שזה אבן ציפוי. זה אבן אבן, כל אבן יש לה רוחב, רוחב שתי מטר. כל אבן, בין מטר לשתי מטר רוחב שלה. זה עובי. מאיפה, איך מרימים אבן כזאת? כל אחת שוקלת לפחות 50 טון. ובגובה כזה של 20 שורות של אבנים, יש כמעט 10 קומות. איך הגיע? אז זה עכשיו מובן. מסע נבנה. המלאכים היו באים ומסעים. גם יש יותר מזה, הגמרא אומרת, בבית שני. גם בבית שני, רבי חנינה בן דוסה. נו, יש מישהו לא שמע על רבי חנינה בן דוסה? אפילו ג'ורג' בוש שמע עליו. רבי חנינה בן דוסה היה מלומד בניסים. הגמרא אומרת על הפסוק בקהלת, חזית איש מהיר במלאכתו, לפני מלאכים יתייצב, בא להתייצב לפני חשוכים. זה רבי חנינה בן דוסה. שהתחילו לשפץ את בית המקדש בבית שני, כל אחד הלך לנדוב אבן עוד זה, לא בשביל בית המקדש, של החומה של הר הבית מסביב. הרי אחרי עכשיו הכותל המערבי זה בית מקדש? לא, הכותל המערבי זה החומה של הר הבית. אז אמר רבי חנינא בן דוסא, אני גם רוצה לתרום אבן. סקן נסע, הלך לגליל, הוא היה גר בערבה, עד היום הקבר שלו שם, יד סכנין. הלך לצפון הרחוק, מצא איזה הר, וחצב את האבן, עבד עליה חודש עליהם. שיטט ושיטט ושיטט, כי שם מותר לשטט, בירושלים אסור. שיטט הכל, עשה אותה אבן מרובעת. אתם יודעים מה זה אבנים? הרמב״ם אומר, אבן שחוגרת בציפורן פסולה. זאת אומרת, זה כמו סכין של שחיטה, צריך להיות פלס. חתוך ישר, איך התפילין מסתכלים שהריבוע יהיה ריבוע חלק, ולא יהיה שם מעוגל ומקושקש ומעוקם, ככה היה אבנים בית המקדש. עבד עליה, עכשיו מאיפה יביא פועלים להרים? צריך להתפלל, אמר שיר המעלות. והנה אומרת הגמרא, הזדמנו לו חמישה מלאכים, אולי עכשיו אלה אנשים, רואו אותם הולכים בחוב. אמר לו, סלאם עליק, אמר עליקם סלאם ורחמת אללה וברכתו. אמר לו, שהוא אמר להם, אני רוצה, אתם יכולים לעזור לי להרים את זה, נשים את זה על עגלה, חמור, ניקח את זה לירושלים? אמרו לו, למה לא, מזבוט. על העיני, על הרעשי. רק מה? אמר להם, טוב זה. אמרו לו, אתה חוט עידק עליהם. שים את האצבע שלך על האבן, ואנחנו מרימים. אמר להם, בסדר. הוא לא הבין למה, הם רוצים לשים את האצבע שלו. הוא שם את ידו, והנה בשנייה אחת הוא בירושלים. הם, והוא והאבן איתם. אז הבין שהקדוש ברוך הוא שלח לו מלאכים. וזכה ושמו את האבן שלו, אחד מהאבנים שלו, והוא יבוא עוד מעט, וזה השם מחר בבוקר, התחיית המתים. אז אל תשכחו לבקש מרבי חנינא בן דוסא, שיראה לנו את האבן שהוא שם שם, יראו עינינו וישמח ליבנו, בבניין בית מקדשנו בקרוב, אמן, כן, יהי רצון.